טוב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש. קראנו לשיעור, הכותרת הפרובוקטיבית קצת, הייתה מדוע מגיע לאילן ראש השנה. ראינו, נבחר להתחיל מההתחלה. מקור, אחד המקורות הראשונים שבאמת מוזכר, ראש השנה לאילן, מסכת ראש השנה, פרק ראשון, מופיע בדף המקורות, המקור הראשון, נקרא אותו בפנים, משנה א', ארבעה ראשי שנים הם, באחד בניסן זה ראש השנה למלאכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, למעשר בהמה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי, באחד בתשרי זה ראש השנה לשנים ולשמיטים ולבלות ולנטייה ולירקות, ועכשיו הגענו, באחד בשבט זה נקרא ראש השנה לאילן. זה כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. אז ראש השנה לאילן, גילינו שיש דבר חדש שנקרא ראש השנה לאילן, אחד מארבעת ראשי השנים שקיימים במשך השנה, יש לנו גם ראש השנה לאילן. בואו נראה שנייה, צילמתי פה גם את רבנו עובדיה מברטנורה, מה מדובר, מה זה בעצם ראש השנה לאילן הזה? אני קורא בפנים, ראש השנה לעניין, לאילן, אומר, אברטנורה, טוב, נעל חברות טלפונים, גם מי שמדבר, מתנצל ממש. אומר רבנו עבודה מברטנורה, ראש השנה לעניין, זה לעניין מעשר פירות, מעשר פירות, שאין מעשרין פירות אילן שחנתו קודם שבט, על שחנתו לאחר שבט. דבאילן אז לינן בתר חנתה. זאת אומרת, מעשרות של האילן, כשאני בא לעשר, אני בא עכשיו לקבץ כמה פירות ולהוציא מהן מעשר, אני צריך להקפיד שכל המעשרות הם פירות מאותה שנה. לפי מה אני מודד את השנה? לפי הכנתה של הפירות. הכנתה בפרי זה שלב בצמיחת הפרי, ואני בודק כל פרי מתי הוא נחנת. ופרי שנחנת לפני א' שבט, אותו בשבט כדברי בית הלל, אני לא יכול לאסר אותו עם פרי שנחנת אחר ט"ו בשבט או אחר א' שבט לפי בית שמאי. אז זה עניין אחד. אינמי, נפקמינה, לעניין שנה שלישית של שמיטה. שנוהג במעשר אני. אנחנו יודעים שבסדר השמיטות יש לנו שבע שנים, בשנה השלישית ובשנה השישית יש לנו מעשר שנקרא מעשר אני. מעשר ראשון, תמיד מעשר ראשון, אבל יש מעשר שני שאיתו בעצם הבעלים אמור לעלות לירושלים, ואת המעשר שני הזה בשנה השלישית ובשנה השישית הוא מתחלף ונהיה מעשר אני. אז אומר לנו רבנו עבדה מברטנורה, התאריך הזה של ט"ו בשבט הוא גם נוגע למעשר הזה, שכל הפירות שחנתו עד ט"ו בשבט של שנה שלישית הם עדיין נחשבים הפירות של שנה שנייה, ומהם לוקחים לירושלים כמעשר שני, אחרי ט"ו בשבט זה כבר יהיה שנה שלישית, מהם נותנים מעשר עני. אז ראינו מכן, ראינו ככה מדבר ברור, מרבנו עבדה מברטנורה, שהוא בעצם עשה לנו סיכום קצר של הגמרא, שאותו אילן שקיבל ראש השנה משלו, הוא בעצם קיבל את זה לגבי מצווה. איזה מצווה? מצוות מעשר. זה נכון שיש עוד עניין שמופיע בגמרא, כרגע לא נדבר עליו, שגם באורלה, כיוון שכבר יש לגבי מעשרות ט"ו בשבט, זה התקופה שפרי נחשב פרי, אז גם כל הפירות שנחנתו בשנה הרביעית של העולה לפני ט"ו בשבט הם עדיין נחשבים עולה של השנה השלישית, אבל בעיקרון אפילו לא הזכיר את זה כאן. רבינו עבדה מברטנורה מזכיר דבר אחד, האילן יש לו ראש השנה לגבי מה? לגבי מעשר. עכשיו אנחנו שואלים שאלה חדשה, אנחנו צריכים לחדש את הכותרת, למה, לא האילן, למה צריך ראש השנה, אלא למה מעשרות צריכות ראש השנה? למה מגיע למצוות המעשר שהיא עכשיו תיכנס בפנתאון של ארבעה ראשי שנים הם, ומעשר האילן מקבל תאריך משלו וראש השנה משלו? אז פה אני רוצה ככה, אחרי שחידשנו את השאלה, למה למעשר מגיע ראש השנה, אני רוצה ככה לקפוץ פנימה לאיזושהי סוגיה, סוגיה שמביא אותה מהר"ל בנצח ישראל פרק שלישי. קצת צילמתי הרבה, אנחנו נעבור ככה לדברים, דברים מאוד מעניינים, ונראה אולי שנצליח בעזרתם להגדיל ככה את הראש לכל הכיוון שנקרא מעשר. מביא המהר"ל שבפרק חלק, רב אשי מוקי הגימל מלאכים. הוא הגיע שם, היה לומד עם התלמידים שלו על הסדר המשניות, הגיע לפרק חלק, פרק 11 בסנהדרין, הוא הגיע לגימל מלאכים. אותם מלאכים שהיו עובדי עבודה זרה. אמר, מה הוא אמר? למחר נפתח בחבריה. מחר, בדיוק הגענו שם למשנה שמדברת על גימל המלאכים, עובדי עבודה זרה. מחר נדבר על החבר'ה שלנו. ככה ככה הוא התבטא, זה נקרא לשון זלזול. אתה מנשה, התחזה לי בחלמה. באותו לילה, כשהולך לישון, התכונן לקראת השיעור של מחר, שהוא ילך לדבר על החבר'ה, המלאכים שעבדו עבודה זרה. פתאום הגיע לו מנשה. מנשה, המלך מתנך, המלך הרשע, לא נריך עליו מילים. התחזה לי בחלמה. ופתאום הגיע אליו, איך אומרים, הופיע אצלו בחלום. חברך וחברי דאביך קראת לן? אתה קורא לי חבר שלך? אתה קורא לי חבר שלך? אני חבר שלך? אני חבר של אבא שלך? ואז הוא ישר פותח במתקפה ושואל אותו הלכה. מהיכי בית למשרה המוצי? שאתה מברך המוצי. לקחת את הפת. מברך המוצי. מאיפה הביס הראשון צריך להיות? אמר לו, רב אשי, כן, רב אשי אומר חזרה בחלום למנשה, לא ידענה. אני לא יודע, יש הלכה, אתה שואל אותי הלכה ספציפית, לא יודע. אמר לו, מהיכה דבית למשרה המוצי לו גמירת, וחברייך קרית לן. אמר לו, אתה לא יודע? מאיפה בוצאים את הפת? ואתה קורא לי חבר שלך? עוד לא למדת את הדברים הבסיסיים האלה, ואתה קורא לי חבר שלך? אמר לי, הגמרא לי, תלמד אותי. ולמחר דריש נלה משמך בפרקה. בפרקה זה אותו מקום שנפגשים כל התלמידים עם הרב, והרב אומר הלכות. אז את ההלכה הזאת, של מאיפה בוצאים את הפת, אני אגיד משמך. אמר לי, מהיכי דקרים בישולה. מאיפה צריך לבצוע את הפת? מאיפה שמתחיל הבישול. כן, אנחנו בלשונן היום מהקשה. עד היום, שולחן ערוך, הלכה בשולחן ערוך, שהופיע משמו של מנשה, דרך רב אשי, בחלומו של רב אשי שהסביר את תלמידיו, בציעת הפת, שאנחנו בוצעים פת, צריכים לבצוע את הפת, וצריכים שבביס שאנחנו עושים באמוצי, יהיה גם כן קשה. מי שלוקח רק את הבפנים של הפת, רק את הלבן, ואז זה עושה את הביס, זה בעיה. את הביס הראשון צריך שהוא יהיה יחד עם ה... איפה שזה יתקרם מבחוץ, איפה שזה יתחיל להתבשל, שם אני צריך לבצוע את הפת. ברכת האמוצי, את הביס הראשון, אני עושה גם על הדבר הזה. אז זה הלכה שקיימת עד היום בשולחן ערוך, נוהגים ככה כל ישראל, וזה הלכה שחזרה לנו עקב מנשה. עכשיו מגיעה ההתפתחות. אמר לי, מאחר דחקים את כולי, מה איתמה כפליכתו לעבודת גילולים? אם אתם כל כך חכמים, כל כך גאונים. תכף נראה שהמהר"ל ידקדק את זה, בתחילת הפסקה הבאה הוא ידקדק, מה כל כך? אז הוא ידע עוד הלכה אחת, נו, מה זה כזה חכם? צריכים להבין שכל הלכות, זה הלכות מדויקות שנובעות מהררי הררים, ובהלכה הזאת מסר לו מנשה סוד עצום, שהמהר"ל תכף ייגע בו. אבל ברגע שאמרנו את ההלכה הזאת, אז זה לא רק הלכה של מייסה, שאני עכשיו מבין מאיפה אני אמור לבצוע את הפת, אלא בהלכה הזאת הוא מסר לו איזשהו סוד, איזשהו קוד, שרב אשי מבין שמי שעומד מולו, מלך מנשה הרשע, הוא בעצם חכם מאוד. ואמר לו, מאחר דחקים את כולי, אתם כל כך חכמים. מה איתם הכפליכתו לעבודת גילולים? למה אתם הולכים לעבוד עבודה זרה? אמר לו, יאבית אתם, אבית נקיתת בשיפולי גלימה, ורהתת בתרי. אם אתה היית איתנו, אם אתה, רב אשי, היית איתנו, אומר לו מנשה, אתה תופס בשיפולי הגלימה. הגלימה, כשרצים, פעם לא היינו מכנסיים עם הבדלי רגליים. גם הבנים לבשו גלימות. גלימות, זה מאוד צנוע, ובדרך כלל זה גולם, לא רואים את האיברים ביניהם, בהם. ויש להם בעיה, כשאתה מתחיל לרוץ, אז אחד מהשתיים, או שאתה רוצה לפרוס רגליים גדול, אז או שאתה נתקל בגלימה, ואז אתה קצת בבעיה בריצה, או שאתה תופס את הגלימה, מרים אותה עם הידיים, ואז הגלימה לא מפריעה בריצה, ואתה יכול להתחיל לרוץ. אמר לו, מנשה לרבשי, אם אתה היית איתנו, בדיגיות עלינו שעוד הנחנו את הגלימה ורצנו ככה בתוך הגלימה, אתה היית מרים את הגלימה והיית רץ, מה שנקרא, כנראה שהיית משיג אותי. היית רץ אחריי, ככה הוא אומר, אבל בלי, אם אתה מרים את הגלימה, אז בסופו של דבר אתה משיג. למחר, אמר נפתח ברבבתא. שהגיע לאותה משנה שמדברת על אותם מלאכים שעבדו עבודת גילולים, הוא כבר לא יהיה להגיד חברים שלנו, אמר נפתח ברבותינו. מבין שאותם מלאכים שעבדו עבודה זרה, הם מלאכים עצומים, רבותינו בתורה, רבותינו בהלכה, היה להם יצר הרע. ורצונו לומר, הסביר המהר"ל, כי רבשי היה סובר, כי היו טועים אחר עבודת גילולים, ולא היה דבר רק הזה משום מצרה מרה שהיה גובר בהם, רק בשביל שהיו חכמים כל כך, ולקח טעו אחר עבודת גילולים. והשיב לו כי דבר זה אינו, כי חכמים היו, רק בשביל שהיה היצר גובר בהם, היו עובדים עבודת גילולים. ואילו היה הוא באותו דור, היה רץ אחריה, ואבן נקית בשיפול לגלימה, היה מרים את הסמלה, את הגלימה שלו, כי כאשר החוטא הוא חכם ויודע שהוא חוטא, אז הוא לא רוצה כל כך לחטוא, אז למרות שיש לו יצר רע ושמתגבר עליו, והוא לא רוצה למשול על יצרו, אבל בכל אופן, כשיש לו איזה משהו שמפריע לו להגיע לחטא, אז הוא שמח, רופי, זה שהיא גלימה שמפריעה לי להריץ כל כך מהר לחטא, לא נרים אותה. אבל השחל, אדרבה, אם יבוא לו מניע שמפריע לו לחטא, כיוון שהוא שחל, הוא לא מספיק חכם, הוא אומר, מה זה מניע? אני רוצה כבר לחטוא, הוא מרים את המניע שלו, מרים את הגלימה, ורץ הכי מהר לכיוון העבודה זרה. הוא אומר, אם אתה היית שם, שאתה לא חכם כמונו, היית מרים את הגלימה והיית רץ יותר מהר. אנחנו עוד היינו חכמים. היה לנו יצר הרע אדיר. לא יכולנו למשול ביצר הרע. אבל החכמה לפחות מנעה מאיתנו להרים את הגלימה. זה היה מצבים. אני מדלג לדקדוק של המהר"ל. ויש לדקדק. שאמר לו, אני כן, ויש לדקדק באמצע הפסקה השנייה. ויש לדקדק, שאמר לו, מאחר דחקים את כולי איי. כן, בגלל שאתם כאלה גאונים, מה הוא אמר לו? אמרנו, זה הלכה קטנה, מה הלכה? מאיפה בוצים את הפת? מהמקום שבו הפת מקרים. אמר לו, מאחר דחקים את כולי איי, וכי חוכמה גדולה יש בזה. שאמר לו, מכאן שרו המוצי, אז מה הוא אמר לו? אמר לו, הלכה. זה יודע הלכה שרבשי לא יודע. איך אומרים בעברית שכה? ביג דיל. אתה יודע, עוד הלכה שלא למדתי. נו, אז מה אמרת לי בזה? ונראה, כי מפני שהיה רבשי סובר שהיו ראשונים טועים אחר עבודת גילולים, מחמת שהיו אומרים כי ההתחלה היא אפשר שתהיה אחת. שאם היה ההתחלה אחת, איך בא מזה ריבוי בעולם? וכבר הסכימו על זה, איזה חוקרים בחוכמתם, כי מין דבר שהוא אחד לא יעבור רק אחד. כי הריבוי אשר יש בו דברים מחולקים, איך ישפע זה מדבר שהוא אחד? דברים שהם מתחלפים. כמו שאי אפשר שיופיע מן האש, דבר שהוא חלופו. רק האש פועל חמימות, והמים פועלים קרירות. לא תמצא דבר, לא תמצא שיהיה דבר אחד, פועל שני דברים מתחלפים. כן, הוא אמר, הייתה טעות. רבשי חשב שעובדי העבודה זרה, הם בעצם טועים בטעות מצויה. טעות פילוסופית כזאת. האמת היא שהיום בדורנו אנחנו כבר לא מבינים כמעט את הטעות הזאת. אבל אומר, תכף נראה שהמהר"ל דווקא מחשיב את השאלה הזאת כשאלה. השאלה היא מאוד פשוטה. אני פותח את העיניים. מה אני רואה סביבי? הרבה או אחד? הרבה, ריבוי. רואה מים, אש, קירות. הרבה, רואה המון המון ריבוי. אם אני רואה ריבוי, אז אני אומר, רגע, רגע, רגע. מה המקור? אם אני עכשיו נגיד, מה שמסתכל עכשיו על עולם יותר עליון, עולם האידאות של הפילוסופיה. יש, עכשיו אני מסתכל מה העולם האידא, מה האידאה. אז אם אני מבין שמהדברים החמים הם באים מהאידאה של החום, והדברים הקרים באים מהאידאה של הקור, אז ריבוי מגיע מאידאה של ריבוי. אומר, אמר על, שרב אשי חשב שאותם עובדי עבודת גילולים פשוט פתחו את העיניים. ראו, רגע, רגע, יש פה עולם של ריבוי. אין פה עולם אחדותי, אני לא רואה פה איזושהי הרמוניה כללית כוללת, אני לא רואה פה איזה משהו אחד זה שקיים פה מולי. אני רואה כאן ריבוי. אז אם אני רואה ריבוי, אז סימן שמקור הכל זה מה? ריבוי. ולכן שווה לעבוד עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? אליל ועוד אליל ועוד אליל ועוד אליל ועוד אליל. הרבה הרבה כוחות ראשוניים הם יוצרים את העולם הזה שאני עכשיו רואה מול העיניים. אז בעצם, אומר רב אשי, אומר רב אשי, כנראה אם הם טעו ועבדו עבודה זרה, הם היו פשוט קצת טיפשים, ולא מצאו את הפתרון איך ריבוי יכול לנבוע מאחד. יש פה איזה קטע ארוך, נדלג עליו, שהוא מראה שהיה איזה תירוץ, היה תירוץ של הפילוסופים, שבאמת היה פעם איזה שכל ראשון, ומהשכל הזה יצא שכל אחר, והשכל האחר והאחד שניסה להשיג את השכל הראשון, מזה יצא גלגל וכולי וכולי, משם מתחיל ההשתלשלות, וככה נהיה מהאחד ריבוי. המהר"ל, כלומר זה השיטה הפילוסופית, השיטה של הפילוסוף הזאת מופיעה גם בכוזרי, מופיעה גם במאמר ראשון, גם במאמר חמישי, בהקדמה למאמר הראשון שמה, שמה רואים דרך חינוכית של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי, אחרי שהוא מביא את הפילוסוף בהתחלה, אז המלך אומר לו, תשמע, דבריך ממש נכוחים, רק לא מתאימים למה שאני אחפש. לי היה מלאך שהתגלה לי בחלום, שאמר לי, כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. אתה, בעצם מה שאתה אומר לי, לא מתאים לי למה שאני מחפש. לכאורה, רבי יהודה הלוי לא מובן. אז המלך לא מקבל את הפילוסוף, אבל המלך אומר לו, דבריך נכוחים. אז נשמע שהפילוסוף אמר דברים יפים, גם זה ממש דברים מרשימים, השכל הראשון. אנחנו, כל העולם שאנחנו בעצם רואים, זה הריבוי שבשכל של הגלגל התשיעי, שהגלגל התשיעי מנסה להשיג את הגלגל הקודם אליו, אז בעצם כולנו עכשיו מטיילים בנבחי השכל, כל המציאות שלנו, זה בעצם המחשבה של הגלגל התשיעי. זה דברים עמוקים, דברים נשמעים נפלא, דברים יפים. המלך כוזר אומר לו, דבריך נראים נכוחים. סתם שאלה לכוזרי, כי בפרק חמישי, כוזרי מביא את אותו תיאור של הפילוסוף, והפעם הוא קורא אותו לגזרים, לא משאיר, הוא מראה שאין שום שלב בחשיבה שלו שהוא באמת שלב הגיוני. צריכים להבין את רבי יהודה הלוי, איך הוא כתב את הספר. הספר הזה זה לא בדיוק הוויכוח כמו שהוא היה. זה ספר מכוון, אני חושב שצריכים ללמוד אותו ולהבין, יש פה מסר חינוכי, איך צריך ללמוד ואיך צריכים לגשת לדברים. לפעמים, תדע, אתכם, יש איזשהו ידע עמוק שאתה ניגש את בירור דברים, אתה אל תדמה לעצמך שאתה כולך ניטרלי. אל תדמה לעצמך שאין לך כלום. תהיה מודע למה יש לך. בעצם מראה לנו את מלך כוזר, מלך כוזר יודע מאיפה הוא מתחיל, יודע מה הוא שואל, ולכן אם מישהו עונה לו תשובה שבכלל לא מתאימה לשאלה שלו, לא מתבלבל, הוא אומר לו, זה לא מה שחיפשתי. אומר לנו בעצם הכוזרי, גם אם אתה עדיין לא קיבלת חלום, הכתבים, איך מחפשים דברים? אז אם מפריע לך השאלה הספציפית הזאת של הפילוסוף, תגיע לפרק חמישי, שם אני אקרא אותו לגזרים, אני אראה לך שהוא בכלל לא הגיוני. אז גם המהר"ל פה אומר לנו, השיטה הזאת, שיטה שנקטו בה כמה מגדולי ישראל הפילוסופים, המהר"ל אומר שזו טעות גדולה, זה דבר שיוצא ממנו כפירה גדולה, זה דבר שמנתק את השם מהעולם, ולכן המהר"ל בכלל, בכלל לא מקבל את הכיוון הזה, את השיטה הזאת, אומר שהדבר הזה, זה גובל בעבודה זרה. בוא נדלג ונראה איך כן. זאת אומרת, המהר"ל בכל אופן, בוא נהיה כלים. אפשר היה שהמהר"ל יכול להגיד, מה כל השיטה הזאת שמאחד לא יכול לצאת ריבוי? הכל שטויות. היום שאלתי פעם, למדתי את זה עם בן דורנו. מה לזה? זה מין שאלה הזאת. אחד, הוא כל יכול, אז הוא יכול לעשות ריבוי. מה הבעיה? תשובה מעולה. אתם רואים שהמהר"ל לא דוחה על הסף את השאלה, הוא מבין שיש פה שאלה. יש פה משהו אמיתי בשאלה הזאת, שמהאחד הזה אמור לצאת אחד, הוא לא דוחה את זה על הסף. הוא ממשיך עם השאלה, הוא רק לא מקבל את התשובה של השכלים והגלגלים, הוא אומר, זו תשובה שמנתקת את השם מהעולם, היא גובלת בעבודה זרה, ועכשיו מגיע מהר"ל ואומר, אני אתן לך את התשובה על פי דרך היהדות. זה מופיע בעמודה השלישית. והקושייה, שורה שלישית מעמודה השלישית. והקושייה, איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט? אנו אומרים, כי מן השם יתברך אשר הוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד. אנחנו מסכימים עם הכיוון. השם שהוא אחד, מה הוא ברא? דבר אחד. והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע עוד על הראשית. וחילוק גדול יש, כי כאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע זה עוד. שאילו הושפע מאיתו שני דברים, כל אחד בפני עצמו, היה קשה. איך יושפע מן האחד? שני דברים מחולקים. אבל יושפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. ואחר כך הושפע על הראשית, והרי חילוף וריבוי נמצאים מצד המקבל. כי אף מן האחד לא יושפע רק אחד, מכל מקום כאשר נמצא אחד אשר הוא האחד. טוב, בואו נראה שנייה על, מה הכיוון. אנחנו היום רואים ריבוי. איך מהריבוי, איך מהאחד יוצא ריבוי? אומר לנו המהר"ל מאוד פשוט. האחד הזה בעצם השפיע דבר אחד. הייתה בריאה אחת עיקרית. היה עיקרון עקרוני עיקרי בבריאה, עיקרון אחד. שהוא העיקרון הראשי. הוא נקרא ראשית הבריאה. זה עיקרון אחדותי אחד שממנו בעצם מתחיל הכל. אבל כיוון שהוא נברא, פה אני אקרא מה שבהמשך, אז הוא בעצם לא יוצא שלם כמו הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך השלמה. אז הוא מביא פה את הדוגמה עם אדם הראשון, שהיה צריך אחרי זה השלמה, שאם אדם הראשון היה נברא יחידי, אז היו כולם אומרים לו שהוא האלוקים. לכן הברור האחד הזה הוא ברור שהוא קצת חסר, וכדי לצאת אל הפועל הוא צריך איזשהו דבר שמשלים אותו, אבל בעצם נשאר פה עיקרון האחדות. כי מה שעכשיו השם בעצם משפיע ומשלים את האחד, אז זה כבר לא משהו שהוא באמת שתיים כאן. אמנם יש ריבוי בבריאה, אבל הריבוי הזה הוא רק מצד הזה שהאחד הזה, האחד העיקרי, שהוא הבריאה העיקרית, היא קצת חסרה, אז היא צריכה השלמה. וככה בעצם יוצא ריבוי. אז לשאלה, איך מאחד יוצא ריבוי? תשובה. מאחד יוצא אחד עיקרי. יש פה עיקר. יש פה עיקר, יש פה דבר, יש פה עיקרון אחד מרכזי עיקרי שהוא האחד של הבריאה. על האחד הזה, כיוון שהוא עדיין קצת חסר, יש פה כל מיני השלמות וככה בעצם מתחיל הריבוי בבריאה. ולכן בעצם הריבוי לא סותר את זה שהוא נבע מאחדות. זאת אומרת, המהר"ל הולך עם השאלה עד הסוף, מסכים עם הנחת היסוד של השאלה, שמאחד אמור לצאת רק אחד, ואומר באמת מהאחד יצא אחד. אבל מי שמסתכל נכוחה על העולם, מגלה שיש עיקרון אחד אחדותי, שהוא עומד מאחורי כל העולם, וכל הריבוי הוא בעצם לתת מקום לאותו אחד אחדותי. מובן ככה איכשהו התשובה של המהר"ל? כן, זאת אומרת, מאותו אחד לא נברא ישר שתיים, אם באמת היה נברא שתיים, שני דברים נפרדים, זאת אומרת, יש שני עקרונות בבריאה, עיקרון אחד, עיקרון א', עיקרון ב', אז באמת הייתי אומר שמאחד יצא שניים. כשאני אומר לא, האחד יצר עיקרון אחד שאמור, העיקרון המרכזי אחד בבריאה. העיקרון המרכזי הזה, כדי לחול, יצר כמה השלמות, אז השלמות האלה הן השלמות כלפי אותו עיקרון מרכזי, ובעצם אומר לו המהר"ל, אם תסתכל נכון על העולם, תגלה שבעצם יש אחדות בעולם. יש עיקרון אחד אחדותי, שיצרנו אותו אחד שם למעלה, וגם בבריאה שלנו יש משהו אחד שמאחד את כולה, ויש דברים שהם רק תומכים את העיקרון כדי שהוא באמת יוכל להופיע בעולם. זה בעצם אומר לנו המהר"ל, ככה יוצא מאחד ריבוי, כי בעצם אין פה ריבוי, אלא כל הריבוי הוא רק תמיכה לעיקרון האחדותי. עכשיו, פה אנחנו בשלהי הכניסה למה שרציתי להגיע היום. מהו אותו עיקרון אחדותי? מהו אותו דבר עיקרי? שלשמו נבראה כל הבריאה, בראשית, בשביל הראשית. יש איזה משהו שנקרא ראשית הבריאה, שהוא הדבר הכי חשוב בבריאה. וכשנבין מהו אותו הדבר הכי חשוב בבריאה, אז בעצם נבין שכל השאר זה רק תמיכה. תמיכה באותו עיקרון אחדותי. עכשיו פה מצאנו הרבה מדרשים. מה נקרא אותו ראשית? יש מדרש שמדבר על משה, מהר"ל מסביר שמה שאנחנו רואים למשה זה בעצם משה כראשיתם של ישראל, ישראל ראשית הבריאה. אז אם אני מדבר על ישראל ראשית הבריאה, זה מהלך מאוד מובן. יש גם מדרשים שדברים על התורה, התורה היא ראשית הבריאה. זאת אומרת, התורה זה אותו עיקרון אחדותי, אידיאל עליון שאמור להופיע בעולם. זה ראשית הבריאה. אז כל המדרשים האלה מאוד מובנים. אני רוצה שנייה, זאת אומרת, חשיבתית. היה פעם ויכוח כזה, בין כל האיברים בגוף האדם, מופיע באחד המדרשים, מי האיבר הכי חשוב? עכשיו, כשמסתכלים על זה, באמת כל איבר יכול להגיד, אני האיבר הכי חשוב בגוף האדם. כי באמת גוף האדם הוא איזשהו גוף הרמוני, שתומך, כל איבר תומך באיברים האחרים, כל איבר בעצם נזקק לאיברים האחרים, וכל איבר יכול לטעון, אני האיבר החשוב. אתם כולכם רק המשרתים כדי שאני אעשה את תפקידי. העין יכולה להגיד, אני האיבר הכי חשוב. אני צריכה לראות, זה התפקיד המרכזי של האדם עלי הבריאה, זה לראות. כדי שהוא יוכל לראות, אז הוא צריך גם לאכול. כדי שיהיה לו דם בלב, כדי שיהיה אכול. ולכן צריך גם עוד לב, צריך ידיים, צריך זה. זאת אומרת, כל אחד מהפינות של הגוף יכול להגיד, אני העיקרון הראשי של הבריאה. אז אנחנו עכשיו מחפשים את ראשית הבריאה כולה. אז יש מדרשים שאמרו תורה, אפשר להבין. מדרשים שדיברו על ישראל, אפשר להבין. עכשיו אני צילמתי פה, דילגתי ככה, אני צילמתי פה איזשהו מדרש. מאוד תמוה. אומר המדרש, למה נברא העולם? זה מתחיל מכאן בראשית, בזכות הראשית נברא כל העולם. אומר המדרש, בזכות מעשרות. דכתיב בראשית ברא אלוקים. ואין ראשית אלא מעשרות. דכתיב ראשית גנך. וביאור העניין הזה, כי הכל מודים שהעולם נברא בשביל שיש כאן התחלה. וכל התחלה היא יחידית, ולכך ראוי להיות נברא העולם מן השם יתברך, שמן האחד יושפע, אמרנו כמה יושפע מאחד? אחד, עיקרון מרכזי אחד. ובשביל אותה התחלה נברא הכל, על זה אמר שנברא העולם בשבילו. אני נופל מהכיסא, אם היה לי פה כיסא, הייתי יכול לפעול מהכיסא. מה הולך פה? לטעון שישראל ראשית הבריאה, אני מבין. לטעון שהתורה ראשית הבריאה, אבל לטעון שמעשרות? מה זה מעשר? זה לא מעשרות, זה עוד איזה מצווה פרטית בתוך העולם. מה זאת אומרת? בשביל מעשרות נברא העולם. זאת אומרת, יש מצווה אחת עיקרית. יש עיקרון אחד עיקרי, שנקרא מעשרות. ובשביל העיקרון הזה, מעשרות זה ראשית הבריאה. השם רצה שתהיה בריאה, שתוכל לתת מעשרות. ובשביל זה היה צריך את כל התמיכה. זאת אומרת, היה צריך לנות עם פירות, עם איזה עם, שהוא יביא מעשרות, וצריך שם כהן שהנציג שלו עלי אדמות, שיתנו את המעשרות לכהן. זאת אומרת, העיקרון המרכזי של הבריאה זה מעשרות. טוב, אז קודם כל, נשים לב שכבר בעצם תשובה לשאלת הפתיחה השנייה שלנו היא השנה. למה למעשרות מגיע ראש השנה? גילינו. מעשרות, לפי המדרש הזה, זה ראשית הבריאה. זה העיקרון המרכזי של כל הבריאה. אז אם זה העיקרון המרכזי, אז באמת מגיע למעשרות ראש השנה. כן, אז החלפנו את השאלה במדוע מגיע לאילן ראש השנה, למדוע מגיע מעשרות ראש השנה. אז לשאלה הזאת יש לנו תשובה עכשיו. עכשיו במרכז השיעור, קיבלנו תשובה, מעשרות מגיע להם ראש השנה, כי מעשרות, לפי המדרש, זה ראשית הבריאה, ולמדנו עד עכשיו, יש לנו עיקרון שמאיפה שמתחיל, זה האחד שעומד מאחורי כל הבריאה, וכל הפרטים של הבריאה, זה כדי לתמוך שאותו אחד יוכל להופיע בפועל. אז הדבר שאמור להופיע בפועל, שבלמענו נברא כל העולם, זה, לפי המדרש, מעשרות. אז תשובה לשאלה, למה למעשרות מגיע ראש השנה? קיבלנו. מעשרות מגיע ראש השנה, לפי המדרש הזה, כי מעשרות זה ראשית הבריאה. זה העיקרון המרכזי שעליו נברא כל העולם. אלא מה? עכשיו אנחנו, יש לנו שאלה חדשה. שאלה חדשה היא, מה הולך פה? אמרת ישראל מובן, אמרת תורה מובן, מעשרות זה מצווה פרטית. איך אתה יכול להגיד לי שמעשרות זה העיקרון המרכזי שבשבילו נברא כל העולם? שזה עכשיו, סיימנו את הדף הראשון, אפשר לעבור לדף השני. ציינתי פה פסוקים מפרשת עקב. פסוקים ידועים. אני מתחיל ככה מהפסוק הראשון שמופיע בשתמותו. ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. למה? למען הודיעך. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה אומר לנו הפסוק הזה? נדלג על ויענך ויעריבך, יש על זה הרבה פרשנות, מי שרוצה שיסתכל בפרשנים, למה זה נקרא ויענך ויעריבך, אם זה נאמר על המן או זה נאמר על המצב לפני כן, יש גם פרשנים שאומרים שזה נאמר על המן. אבל יש לנו פה עיקרון בפסוק, שברגע שבני ישראל קיבלו מן מן השמיים, אז הם פתאום גילו. נודע להם משהו. מה נודע להם? נודע להם ש... כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. התגלה להם עיקרון מאוד 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 חשוב ומרכזי. מה התגלה להם בעצם? ומה זה היה מן? נס כזה. קיים בבוקר, יש מן על הרצפה, אוכלים, תומים בתקוע תמים שיש, נבלה באיברים, לא צריכים לשירותים, יש מפרשים שזה נקרא ויענך ויריבך, שלא צריכים לשירותים. נס, משהו שאפשר להחזיק אותו, אפשר לקיים אותו, מישהו היה אוסף, 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 עומר לגולגולת, משהו ניסי. ברור כאן שיש פה חיות, שמגיעה עליי מת השם, והתלבשה במן. אחרי שבני ישראל אכלו את המן, היו במדבר, לא אוכלים שום דבר אחר חוץ ממן, והמן הזה מחזיק אותם ומחיה אותם, הם מגלים בעצם, שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא כי על כל מוצא פי השם. ויש פה איזה משהו מאוד מרכזי. הם מגלים משהו על הלחם. על כל מוצא פי השם יחיה אדם. מה זה לחם לפי הפסוק הזה? הדבר הזה עומד הרמח"ל בספר דרך עץ החיים, שמופיע בדרך כלל מודפס אחרי מסילת ישרים. מה זה בעצם הלחם לפי הפסוק הזה? שאדם אוכל לחם, לחם זה שם קוד לכל כל האוכל של האדם. מה זה לחם? עכשיו אפשר לענות. מה זה לחם? לא משלים. הלחם אומר... כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. אז מה זה לחם? זה גם כן מוצא פי השם, יפה מאוד, פשט פסוק. לפני כן חשבנו שמה יכול להסביע אותך? רק הלחם. שמוצא פי השם, החיות שהשם שולח אליך, יכולה לעבור אליך רק דרך הלחם. ואולי אפילו לא ידענו את זה וחשבנו שמה שמחיה אותנו ישירות זה ה... לחם, ועדיין לא נכנסנו לתודעה, שהלחם זה בעצם מוצא פי השם. אבל אחרי שקיבלנו מן, אז הבנו שבעצם מה שמחיה אותנו זה מוצא פי השם. בדרך כלל, מוצא פי השם שאמור לחיות אותי זה הלחם הרגיל שבו, שאותו אני אמור לאכול. ופתאום גיליתי שאפשר גם לקבל את החיות באופן ישיר. את החיות אני יכול לקבל באופן ישיר. יש את השם שרצה, חשב, אמר, והיה העולם, מוצא פי השם, השם אמר והיה העולם, השם, האמירה הזאת שולחת חיות לכל הבריאה. עכשיו צריכים לראות, מלאכים צריכים לאכול? לא צריכים לאכול, למה לא צריכים לאכול? כי הם את כל החיות שלהם מקבלים ישירות מאת השם. השם אמר והיה העולם, אז את המלאכים הוא אומר אותם יחד עם החיות שלהם, אין שום בעיה. מלאכים לא צריכים לאכול. משה רבנו עולה על השמיימה, 40 יום, לחם לא אכל ומים לא שתה. למה? אומרים ברומאה, התנהג כרומאי. משה רבנו עולה לשמיים, צריך להתנהג כמו מלאך. אז הוא אומר שאני בעולם הזה פה למטה, אני מתנהג כמו בן אדם, ומקבל את החיות של מוצא פי השם דרך האוכל. מוצא פי השם מתקשה, מגיע אליי בתור אוכל, ותור אוכל הזה אני אוכל. אבל בשמיים אני מתנהג כמו המלאכים. אני לוקח את המוצא פי השם באופן ישיר, וככה משה רבנו בשמיים 40 יום, לא צריך לא לאכול, לא לשתות. החיות מגיעה אליו באופן ישיר. בני ישראל 40 שנה במדבר, את החיות של השם, את מוצא פי השם, מקבלים איך? דרך אמן. אחרי 40 שנה, סימניון מאוד מתמשך, הם היו צריכים להבין שבעצם כל מה שנותן לי את החיות זה מוצא פי השם. ואז גם כשאני ניגש לאוכל, אגב, כל השהות הזאת במדבר, זה רק הקדמה למה? לכניסה לארץ ישראל. מה אמור לקרוא בארץ ישראל? כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים מבקר בהר, והנה הפסוק הכי מפורסם בט"ו בשבט. איזה פסוק? ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הנה, בארץ ישראל לא אוכלים מן. מה אוכלים בארץ ישראל? מה? פירות. אוכלים פירות. אלא מה? שנזכרים במידע הזה שקיבלנו ב-40 שנה במן, ואוכלים את הפירות האלה בקדושה ובתאורה, אז ואכלת וסבעת, ומה יקרה אחרי שסבעת? וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. שעושים את הכל נכון ומקבלים את המידע כמו שצריך, קיבלנו את המידע שאני בעצם חי על מוצא פי השם, אז אני מגיע לארץ ישראל, ניגש אל הפירות, ואוכל וסביע מהפירות, ובעצם נזכר שמי שהסביע אותי, זה בעצם מוצא פי השם שהגיע אליי דרך הפירות. זה ככה הציור בקטן שראינו כאן. אני רוצה להיזכר שנייה באיזשהו מצב שדיברנו עליו קצת. מצב, איפה היה אדם הראשון לפני הכניסה לגן עדן? כשהייתי בשיעורים קודמים דיברנו על זה באריכות קצת. נזכיר את זה בחצי מילה ונראה, ומזה נגיע ככה לפירות ולמעשרות. אדם הראשון, כתוב הרי, ויקח השם אלוקים את האדם וישים אותו בגן עדן. אומר רש"י שהוא פיתה אותו בדברים, בוא תיכנס לגן עדן. איפה היה לפני גן עדן? אז אמרנו, אדם הראשון לפני גן עדן, הרב חרל"פ קורא למקום הזה, הוא היה בארץ ישראל. אבל איזה ארץ ישראל? ארץ ישראל לא שבתוך העולם הזה, אלא ארץ, העולם הזה זה כבר אחרי גירוש מגן עדן. לארץ ישראל זה מצב תודעתי ראשוני עוד לפני שירדה התודעה שלנו למצב של גן עדן. ארץ ישראל זה מצב ששם כל הרצון הוא אל השם. ארץ, רצון, ישר אל, הכל אל השם. השם שם במקום הזה לפני שנכנסים לגן עדן, אין שום טעות. מסתכלים ורואים שהשם האחד הוא מקור כל השפע. ומגלים שאפילו הרצון שלי לקבל את השפע מאת האלוקים, מאיפה הגיע הרצון הזה? מאיפה יש לי רצון? מי מקור הכל? מקור הכל זה השם. אין בלבולים. במצב הזה של ארץ ישראל, של טרום גן עדן, אין שום בלבול. אני רוצה את השפע, כל השפע מגיע את האלוקים, וכל מה שאני בכלל רוצה את השפע זה רק בגלל, רק מפני שאני קיבלתי את הרצון הזה מאת השם. זאת אומרת, כל מה שאני רוצה זה למלא את רצון השם. השם רוצה להיטיב, להופיע, להשפיע. הרצון הזה להשפיע של השם, הוא גם מחולל את השפע, וגם מחולל אצלי רצון לקבל את השפע. ארץ ישראל לפני גן עדן. ואז הרצון היותר עליון אומר שאני רוצה שהשפע הזה יגיע לך בעמל, אחרי ניסיון. בוא תיכנס, אדם הראשון פיתה אותו בדברים, אמר כדאי לך. אחרי שהוא רצה את זה בהתחלה, אחרי זה קצת השתפן, אז הוא היה צריך לפתות אותו בדברים, אמר לו כדאי לך להיכנס למקום הניסיון. בוא תיכנס למקום שנקרא גן עדן. אמרנו, מה היה הניסיון בגן עדן?
להיכנס לגן עדן זה בעצם להוריד לו את מצב התודעה. האדם הראשון כבר פותח את עיניו ולא רואה שהוא עומד מול השם האחד, שהוא מקור כל השפע. אלא האדם הראשון פותח את העיניים בגן עדן, ומה הוא רואה מולו? מה רואים בגן עדן?
עצים.
עצים, אילנות. וכל עץ יש לו פרי, טעים. כל עץ נותן לו איזשהו שפע. עכשיו, הדבר הזה, לכאורה, לא היה צריך להיות בעייתי. היה צריך להבין שהעצים האלה שהוא רואה עכשיו, והפירות האלה היפים שהוא רואה עכשיו, מה הם בעצם? מה זה פרי אמרנו? מה זה לחם? מוצא פי השם. זה שפע אלוקי. מה אני רואה? רסיס של שפע אלוקי בא לידי ביטוי בדובדבן, ורסיס אחר בחרוב, וכו' וכו'. אלא, דיברנו על זה פעם אחרת, לא נעריך בזה עכשיו, אומרים בחסידות שכל רסיס ורסיס צועק, מה הוא צועק? אני המלך! טוב שיש כמה שזוכים. אני המלך! זאת אומרת, כל אדם הראשון מסתכל על העץ, וכל עץ צועק לו, אני המלך! אני זה שטעים לך! ופתאום הוא מגלה בעצמו רצון לאכול את הפרי הטעים הזה. והוא כבר לא מבין שהרצון הזה של לאכול את הפרי הוא קשור לאותו רצון פנימי שלו למלא את רצון השם. ופתאום אדם הראשון מתחיל להיכנס לבלבולים, ופתאום מתחיל להיות לו איזשהו אני שקרי, שמי זה אני הזה? אני זה אוסף של רצון תדודים, אני זה בא לי זה ובא לי זה ובא לי זה, זה אני. במקום להבין שאני האמיתי זה זה שרוצה למלא את רצון השם, ולכן אני גם רוצה לקבל שפע, רק בגלל שאני רוצה למלא את רצון השם אני מוכן לקבל את השפע. ברגע שהשפע הזה נכנס לתוך הפירות, והפירות האלה צועקים כל אחת אני המלך, אז אני מזהה רצון חיצוני לגבי אותו פרי, וכשלא יושבת לי התובנה שמה שאני רואה מולי זה מוצא פי השם, אז אני מתחיל להיכנס לסחרור של אני שקרי, שעליו יבוא ויתלבש הנחש, ויגיד לו, תהיו אתם כמו אלוקים, יש איזה אני שהוא נפרד מאת השם. מתחיל להכנס לו לתודעה של נפרדות, ותודעה של, הנה, הפרי הזה, אני יכול לקטוף אותו, אני יכול לשים אותו אצלי בסל, וזה יופי, אלה פירות שלי. פירות שלי, יש פה אני שרוצה פירות, אני שומר לעצמי בסל פירות, יש פה פירות שלי. מה קורה לנו בגן עדן? במצב הראשוני, שהשם הוא שולח את כל השפע, והשפע מגיע לישירות מאת אלוקים, אין שום בלבולים. אין שום בלבולים, צד שני, אין שום ניסיון, ואין שום עבודה. אני נכנס לגן עדן, והשפע האלוקי הזה פתאום מופיע לי בפירות. ועכשיו, אז דיברנו על הבעייתיות, הבעייתיות שאני נכנס פה למין תובנה, הנה הפירות האלה שלי, ואני מתחיל לסגור את התודעה בתור איזשהו אני חיצוני, אבל יש גם יתרון. מה היתרון בזה שהשפע האלוקי שאמור לחיות אותי, אני עכשיו יכול להחזיק אותו ביד בתור פרי? מה היתרון בזה? עד עכשיו דיברנו על החיסרון. אני יכול להיות מבולבל לחלוטין. אני מתנתק מהשם שבורא את הפרי, שהוא בעצם השפע שלו נתון בתוך הפרי. אבל מה היתרון? מה היתרון? אני עכשיו נמצא בגן עדן, יש לי סל מלא פירות, ואני יכול לדמות לעצמי שהפירות האלה הם שלי ולי בפירות, וכל הרצון הזה בכלל לא קשור לרצון שלי למלא את רצון השם. זה החיסרון. מה היתרון? עכשיו, שהפרי נמצא ביד שלי, אז אני כאן הבוחר. הבחירה היא בידי. הבחירה היא בידי. אני יכול מצד אחד להיכנס עמוק 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 לתוך האשליה, שאני זה דבר נפרד מאת השם, שאני אין לי שום רצון לעבוד את השם, שאני רוצה רק ליהנות מהפירות האלה, ואני בוחר לאכול עוד פירות ועוד פירות בשביל עצמי. ואני יכול בעצם, ברגע שהפרי בידי, אני יכול לבחור, לפני הברכה, להורות שאני עבד השם. אני בעצם נכנסתי למקום של ניסיון. עד עכשיו הסברנו מה הניסיון. עכשיו נראה גם מה יוצא לנו בניסיון הזה. או איך מנצחים את הניסיון, הזה. ניסיון הזה, אני יכול לקחת את הפירות האלה ביד, אני לא מקבל את השפע ישירות מאת השם, השם נותן לי את השפע, הוא אצלך ביד. תבחר אתה מה לעשות איתו. זה בידך הדבר, בידך. תרתי משמע, בידך הדבר. ביד שלך ובבחירה שלך הדבר. מה אתה עושה עם זה עכשיו? אדם שנותן מעשר, נותן ממשהו שהוא מחזיק ביד לרבו, לאדונו, מה הוא מביע בזה? הטעות היא לחשוב שאם אני נותן פרי אחד, אז בעצם אני אומר, טוב, את הפרי הזה כך אתה. כשאני לוקח פרי אחד ומביא אותו להשם, מה אני בעצם אומר בזה? מה אני אומר בזה?
אני
העבד. אני העבד. אז בואו נסתכל את המקור, נתיב העבודה פרק א' של המהר"ל. מכל מקום, גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השם יתברך, כאשר מקריב אליו ממון שלו, ונקרא זה עבודה, כי העבד קנוי לרבו והוא ממון שלו, הכל לאדון שלו. ולכך, כאשר מביא קורבן, במקרה שלנו שומרים על מעשר, אליו, מורה שהוא שלו, כמו העבד שהוא קנוי לרבו, ולכך נקרא זה עבודה אל השם יתברך, כאשר הוא מביא קורבן אל השם יתברך. ואין לך עבודה יותר מזה, כי אם יקרא עבודה כאשר משמש אליו ועושה מה שצריך אליו, שמורה זה כי הוא עבד קנוי לו, כל שכן כאשר מוסר עצמו אל השם יתברך, שדבר זה עצמו מורה שהוא עבד קנוי לו, לכך נקרא זה עבודה. אדם שעכשיו מקריב משהו חזרה אל השם, אומר, השם, זה היה בידיים שלי, אני התחלתי להתחש את זה כאילו שזה שלי, אבל החלטתי להביא את זה אליך. ברגע שאני החלטתי להביא את זה אל השם, אני בעצם אומר מתוך החלטה שלי, אני העבד שלך. אתה אדון העולם, ואני בארץ ישראל, שם לפני גן עדן, הייתי במצב כפוי. הכל ממך וכל הרצון שלי ממך, ולא הייתי יכול להיכנס לשום אשליה, ולא ברצון שלי הכרזתי את זה. בעולם הזה, שבו השם אומר, את השפע אתה לא מקבל ישירות ממני, אלא את השפע אני שם שיגדל על העץ, ואתה יכול לקטוף את הפרי ולהחזיק את הפרי, אתה יכול להגיד, השם, יכלתי להגיד, הפרי הזה הוא שלי, וזאת באמת האשליה של התחושה שלי, יש פה איזה אני שיש לו רצונות רדודים, והפירות האלה אני אספתי לעצמי, אבל אני מביא לך את הפרי. ואני בעצם מכריז שכל הממון שהוא היה שלי, הוא בעצם שלך, כי אני כולי שלך. אומר המהר"ל שהדבר הזה יותר נחשב עבדות מאשר אדם, אנחנו רגילים עבד. מה זה עבד? עבד זה אחד שאת הגוף שלו הוא משעבד לאדונו. האדון אומר לו, תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה, והוא עושה את כל מה שהאדון אומר לו. כל מה שהוא מצווה אותו, עושה את מצוותיו. הוא אומר, לא, זה גם עבד. אבל הרמה הכי גבוהה של עבד זה שהוא מוסר את עצמו, שהוא מראה שכל ממונו בעצם קנוי לרבו. עכשיו פה יש שאלה קטנה, מה זה כל ממונו? אתה נותן מעשר. יש 9 חלקים שמגיעים אליך. מה פה? חיפפת פה, דיברת על הסירית. משל זה אני רוצה לקרוא את הפסוקים בפרשת ויגש. ויאמר יוסף אל העם, זה היה שם אחרי הרעב הגדול, שנתיים רעב, העם כבר לא מחזיק מעמד, נגמר לו כל הכסף, כל המקנה, כל הסוסים, אומרים, אין לנו ברירה, קח את האדמות שלנו, קח את עצמנו, מרגע זה נהיה עבדים לפרעה. ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום, ואת אדמתכם לפרעה. זאת אומרת, הוא קנה את כל המצרים, היום כל המצרים קנויים לפרעה. אין לכם זרע, וזרעתם את האדמה. והיה בתבואות, ונתתם 50 לפרעה, וארבעה ידות יהיה לכם לזרע השדה, ולאכולכם, לאשר בבתכם, ולאכול ולטפכם. ויאמרו, איך היא איתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. מה בעצם אומר פה יוסף? יוסף אומר, אני עכשיו נותן לכם זרע. אתם, כל אחד הולך הביתה, זורע את השדה. כל מה שיוצא, אתם בעצם נותנים 50 לפרעה. ואחרי זה כתוב ככה. וארבעה הידות יהיה לכם. בתור מה זה יהיה לכם עכשיו ארבעה הידות האלה? בתור מה יהיה לכם את ארבעה הידות? בתור עבדים. אתם בעצם לא הבאתם לפרות החמישית. אתם הבאתם לפרו חמישה חמישיות. הכל. אתם עבדים. אתם מביאים לפרו את הכל. אלא שפרו אומר, אוקיי, חמישית אני משאיר אצלי כדי שזה יהיה ברור שבאמת הכל הבאתם לי. אבל כיוון שאתם העבדים שלי, ואני רוצה שאתם גם כן תהיו חיים, אתם וטפכם וכל המעשות שאתם צריכים וכל התבואה שאתם צריכים לשתול ולהמשיך את העבודה של השדה, ארבעה חמישיות אני מחזיר לכם בתור עבדים. זאת אומרת, אתה מביא רק חמישית, אבל החמישית הזאת אומרת, אני בעצם הבאתי לך הכל. חמש חמישיות שלך פרו. אני כולכי, המצרי אומר, אני כולי עבד שלך. זה גם הסוף של הסיומת של הפסוק. איך היא איתנו, ואנחנו ממש עבדים לפרו. חמש חמישיות לפרו, ואם פרו ברוב חסדו החליט להחזיר לנו ארבע חמישיות, ורק חמישית להשאיר אצלו, זכותו המלאה. אנחנו עבדים שלו. מה שהוא מחליט, זכותו המלאה. יוצא כשאדם נותן מעשר, אדם מקריב משהו ממנו אל השם, לא אומר רק מה שאני מקריב שייך להשם. מה בעצם הוא אומר? כולי להשם! אתה מבין מה זה מעשרות? מעשרות זה ההזדמנות שנתן השם, השם ברא עולם שלם. של הסתר כזה שהחיות כבר לא מגיעה כמו אצל המלאכים, מגיעה באופן ישיר. אלא יש נברא שהוא מקבל את החיות של השם מקופלת בתוך איזשהו פרי, והוא מחזיק את הפרי בידיים, ובידו הדבר. עכשיו בבחירה שלו הוא יכול להגיד, זה שהפרי עכשיו בידיים שלי, ואני נותן את המעשר, אני בעצם מביע, אני כולי להשם. הרצון הכי בסיסי שלי זה לא לאכול את הפרי הטעים, אלא הרצון הכי בסיסי שלי זה למלא את רצונך. ואם רצונך שיהיה לי טעים, אז אני אפילו מוכן שיהיה לי טעים. אבל מה שאני רוצה זה רק למלא את רצונך. זה הרצון האמיתי שלי. אמרנו פעם משל. משל אבא. שנכנס הביתה בשעה 7 מהעבודה, אבל הוא יקדים, כי בעצם הוא חוזר בדרך כלל, הוא חוזר ב9. נכנס הביתה בשעה 7, רואה בית שקט, ריק, פתאום הוא רואה בלונים שתלויים על כל התקרה, הוא רואה מזל טוב אבא ליום הולדת. הוא בעצם מגלה שהוא נכנס למסיבת הפתעה של עצמו, רק שעתיים יותר מוקדם. הילדה שלו שאוהבת אותו מאוד, הכינה לו מסיבת הפתעה שלמה, הזמינה את כל החברים, אבל אמרה להם, בואו תגיעו ב9, כי אבא תמיד ביום ראשון חוזר ב9 מהעבודה. הוא מה לעשות, היה לו איזו ישיבה מוקדמת, חזר ב7, הוא גילה שעושים לו מסיבת הפתעה. פותח את המקרר ומגלה במקרר, לא אחר שהבת שלו שאוהבת אותו מאוד, הכינה לו את העוגה שהוא הכי אוהב. שעה 7, העוגה שהכי אוהב, מה הדבר הכי נבזי שהוא יכול לעשות ברגע הזה? אם עכשיו בשעה 7 הוא אוכל את העוגה, את העוגה שהוא הכי אוהב, הכי טעימה לו, אז הוא אכל עוגה טעימה, אבל מה הוא הפסיד? מה הוא הפסיד? הוא הפסיד את האהבה של הבת שלו. העוגה הזאת הוכנה באהבה, הבת בכוונה, הבחינה לו את העוגה שהוא הכי אוהב, כי רצה לשמח אותו. ואם הוא אוכל את זה בשעה 9, במסיבת ההפתעה, שכולם אומרים לו מזל טוב, מזל טוב, והבת מגישה לו את העוגה שהוא הכי אוהב, והיא שמחה לראות אותו שטעים לו, אז יחד עם זה שטעים לו, או נגיד לך, זה שזה טעים לו, זה ממש זניח בעיניו, לעומת הזה שכל פעם שעושה, הוא רואה בזווית העין, איזה שמחה הוא עושה לבת. הוא מגלה שכל הטעים הזה זה רק פונקציה, זה רק משהו שיכול לעזור לו למלא את אהבתה של ביתו. יחד עם ההוגה הזאת הוא מקבל את אהבת ביתו. ככה השם, השם באמת נתן לנו שפע עצום. ואמר בידכם הדבר. אתם יכולים בעצם שאתם תואמים את השפע העצום להגיד אנחנו בעצם ממלאים את רצונך שלנו יהיה טוב. אנחנו עושים את זה ברגע הנכון, בזמן הנכון. בזמן שבו אתה רוצה שיהיה לנו טעים. זה הסוד העצום של כל דבר בזמן הנכון. אבל כשאדם לוקח את השפע ברגע הלא נכון, אז מה הוא קיבל? קיבל שפע ריקני, נטול כלום.
מה הוא קיבל? הוא אכל את הפרי, הפרי שלי, הפרי הטעים שלי, ומה הוא קיבל? פרי טעים. פרי טעים זה רק לבוש של רצון השם להיטיב. את רצון השם להיטיב פספסת. את אהבת השם פה פספסת. השם נתן את זה בידינו. אמר, הפרי בידך. תעשה את זה ברגע הנכון, בזמן הנכון. אחרי שאתה נותן מעשר, מה זה לאכול טבל? לאכול טבל זה לאכול את זה בשעה שבע. איזה נבזות. אתה מפספס את הכל. אתה אוכל דבר לפני שהפרשת תרומות ומעשרות, אתה אוכל טבל, אכלת את העוגה בשעה שבע. אכלת העוגה טעימה, את כל אהבת ביתך הפסדת. עכשיו, אחרי שאתה מפריש מעשר, אתה אומר, אני כולי עבד שלך. אני עושה רק את רצונך. בידי הדבר, ואני החלטתי שכל רצונותיי הרדודים הם רק המשכה של הרצון הפנימי שלי למלא את רצונך להיות עבד שלך. אז בידי הדבר, כשאדם אוכל פרי, אחרי שהוא כבר יסר, אז הוא אוכל פרי בתור עבד השם. השם בטובו אומר, לא רוצה את כל העשרה החלקים. תשעה חלקים תיקח אליך. בתור עבד שלי, אני רוצה שתהנה. כשאתה נהנה מתשעה חלקים הנותרים אצלך, אתה מקבל את ההנאה בתור עבד השם. אתה ממלא את הרצון שלך למלא את רצון השם. שמיים וארץ. אז העיקרון הזה שנקרא מעשר, זה עיקרון שעליו הושתת העולם. השם ברא עולם. עולם שבו אני מקבל את השפע ביד, ועכשיו בבחירה שלי אני מכריז שאני עבד. בבחירה שלי אני מגלה את עצמי העמוק שרוצה למלא את רצון השם, שרוצה למלא את רצון השם להיטיב. אני כולי בטל, כל הרצונות החיצוניים הם בטלים לאותו רצון, גם הם מתמלאים. ומתמלאים בדיוק בגבול הנכון, שאני באמת עבד השם. וזו הזכות עצומה של מעשרות. במעשר אני בעצם אומר, אני כולי שלך. וגם מה שאני יהיה לי טעים, זה רק בגלל שאני ממלא את רצונך. רציתי לגעת בעוד נושא אחד קטן, אני יודע שאנחנו כבר בדקות האיחור, שנקרא פירות ארץ ישראל. פירות ארץ ישראל. אני יודע שהיום בט"ו בשבט כבר נהוג לאכול פירות, זכר לפירות היבשים שהיו אוכלים בחול מארץ ישראל, אז היום אוכלים פירות היבשים מחוץ לארץ. אני חושב שאם היינו מודעים, פשוט שמיים וארץ. פרי שגדל בארץ ישראל לפרי שגדל בחוץ לארץ. לעתיד לבוא שעתידה ארץ ישראל שתפשט בכל הארצות, אז יהיה שוויון בין כל הפירות. אבל בינתיים, שמיים וארץ, שמיים וארץ. ממש, אין שום קשר. אדם אוכל פרי שגדל בחוץ לארץ, הפרי הזה מעורר בו בעיקר את הרצונות החיצוניים, את התאוות שלו, את הרצון שלו לאכול בשביל לאכול וזהו. בארץ ישראל. אחרי שמעשרים, אחרי שאוכלים בתארה ומברכים לפניכם, אדם אוכל פרי בארץ ישראל, מתחזק אצלו הרצון הפנימי שלו לעבוד את השם. אם הוא לא טהור, אם הוא לא איסר, אם הוא לא בירך, אז גם פרי של חוץ של ארץ ישראל מפעיל את הבחוץ. גם פרי של ארץ ישראל לא ייתנו את זה. אבל אם הוא באמת עשה את זה בתארה, איסר לפניכם והכריז אני עבד שלך, ואז הוא לוקח את הפרי התשע שנשאר אתו, השמונה בעצם. השמונה מעשר שהשם שלח לו חזרה. כשהוא אוכל אותו, מתחזק הרצון שלו למלא את רצון השם. זה העוצמה של הפירות. הבאתי פה שתי המקורות האחרונות, תקראו את האחרונים, תקראו אותם לבד. רב חלב מסתיחות לפרשת בשלח, ואת הבח הידוע, שמופיע באור החיים, רשחית, שמדבר על זה שאדם, אוכל פירות של ארץ ישראל, שהוא עושה את זה בקדושה ובטהרה, הדבר הזה מטיס אותו קדימה. אם פירות של חוץ לארץ יכול להוריד אותו מטה מטה לאותו מקום שהוא חווה את הרצון שלו, את התאוות שלו, פירי ארץ ישראל, אחרי השלבים שתיארנו כרגע, מעלה אותו מעלה מעלה, מחזק את הרצון שלו לעבוד את השם. אני חושב שאם אם היה לי כוח, אם היה לנו כוח, היינו עושים, חוץ מהכשרות שיש על המאכלים, היה צריך לכתוב כל מאכל ומאכל, מה האחוזים שגדלו ממש בארץ ישראל. זה היה הדבר העיקרי, אני חושב
היינו אמורים להיות מוכנים לשלם פי כמה וכמה וכמה על דברים שגדלו בארץ ישראל. זה גם היה אולי מחזק את החקלאות בארץ. זה לאין ארוך. מה זה להביא חיטה מחוץ לארץ? מה זה להביא חיטה מחוץ לארץ? החיטה שאמורה לתת דעת. לא דיברנו על האילן שהיה חיטה שחלק מחץ הדעת, חץ שחתנו בעץ הדעת, שפעם החיטה הייתה אילן, חלק מהחץ זה שניתה שיח ולעתיד לבוא, שניתה אדמה ולעתיד לבוא היא תחזור להיות אילן. אבל טוב, הזמן היה מצומצם. אבל אם הקריאה הזאת היא צריכה להיות ברורה, אנחנו צריכים שכל מאכל יהיה לו תווית, ובתווית לא יהיה כתוב רק איזה כשרות, מאיזה בדץ, מאיזה שארית או מאיזה רבנות. יהיה כתוב שמה מה המרכיבים מארץ ישראל. כי אם המרכיבים מארץ ישראל ואני אוכל את זה בטהרה, ולא ראיתי, בלי, אין חשש, בלי חשש מעשרות וזה. מה חשש? תגיד, הפרי, הדבר הזה שאתה אוכל הוא אוכל של ארץ ישראל, והוא מקודש על ידי מעשרות. מקודש בתרומות ומעשרות. ופרש. זה בלי חשש טבל שיהיה כתוב שם בזה. לא! הפרי הזה שאתה עכשיו הולך לאכול הוא קודש. זה פרי שאתה אוכל אותו, אתה אוכל אותו כבר בתור עבד השם. זה פרי שגדל בישראל, פרי שהפריש עליו תרומות ומעשרות, ושאתה אוכל אותו יעלה אותך מעלה מעלה. זה יהיה רצון שנזכה כולנו להיכנס ככה לתובנה של ראש השנה לאילנות, ראש השנה למעשרות, המעשר, שהוא הראשית של העולם, העיקרון הזה, שקיבלתי את הפרי בידיים שלי, השפע האלוקי עכשיו בידיים שלי, ובידי הדבר, אני החלטתי בבחירה חופשית להגיד, השם, אתה המלך ואני העבד, וזה הראשית של העולם. אז נזכה כולנו להכריז בגאון, אתה המלך.